הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. ליל שבועות. איך ייתכן שבלילה לפני קבלת התורה הלכו בני ישראל לישון, הם היו כמו עבד ישאף לצלם, כל כך חיכו לקבלת התורה? האמרי אמת מגור אומר, ישראל ישנו לפני קבלת התורה. מדוע? למה? כדי שהתורה היא זו שתאיר אותם. וכך לדורות התורה היא זו שמאירה את האדם, מאירה עם עין וגם מאירה עם א'. כמו שכותב הרמב״ם, אורו ישנים משינתכם והקיצו מתרדמתכם. אלה שישנים ושוגים בהבלי הזמן. הגאון רבי שמעון שבב אומר בספר עיון תפילה, אומרים כל בוקר, המעביר ישנה מעיני ותנומה מאף הפאי, ולאחר מכן תרגילנו בתורתך. מה הקשר בין השניים? אומרת הגמרא בסנהדרין, שינה לרשעים, הנאה להם, הנאה לעולם. ואיך האדם יצא מהשינה הטובה לרשעים? על ידי לימוד התורה. הרמב״ם כך אומר, בעניין התשובה, הקיצו ישנים משינתכם, נרדמים מתרדמתכם. מי שלא משתמש בכוח הנשמה, מי שלא לומד תורה ומקיים מצוות, הוא נחשב כמו ישן. לכן כל בוקר מתפללים על העוררות, שהעיניים ייפקחו יותר ויותר, שהמוח והלב ייפקחו, וזה נעשה על ידי התורה. וכתב השלה הקדוש בשם התולעת יעקב, חג השבועות, יום הדין התורה לקבלת התורה, כמה נשען השנה, כמה נערים ערנות לכל השנה. השם ישמואל כתב שבני ישראל ישנו כדי להיות בדרגה של ביטול והכנעה, ענווה מוחלטת, אין להם בבחינת שום ערך, היעדר מוחלט. התיקון הוא להיות ערים, צריכים להיות בטלים לקדוש ברוך הוא, בטלים אבל לא עצלנים, להיכנע לקדוש ברוך הוא, אבל לא להיות פסיבי, אלא להיות יוזם ואקטיבי. להיכנע להשם, זה לא אומר רק לא לעשות, אלא לעשות את הדבר הראוי והנכון, גם כאשר זה נגד הצרכים הרצונות של האדם. במחשבת חרוץ כתב, זו הייתה שינה בבחינת אני ישנה ולבי ער. ועוד יותר, הנביא מקבל את הנבואה בשינה, כשהוא מנותק מעולם החומר, כמו יעקב היה דבוק באלוקים חיים בחלום. נביא את הנבואה מקבל בחלום, בהתפשטות הגשמיות, ולכן הם הלכו לישון. הישמח ישראל אומר, נפלה עליהם שינה. ומהי משמעות השינה שנפלה עליהם? זה מסמל שלפעמים האדם יוזם ומנסה, אבל השיברון לב שלו הוא מסמל את ההשתוקקות, וזה ערך גדול. כמו סיפור שהיה בזמן הבעל שם טוב, אחד מפשוטי ים, שאתה אוהב בסעודה המסקת של ערב יום כיפור, שאתה אלכוהול ונרדם. כשהוא קם זה היה למחורה, עד לקראת סוף היום הגיע בשיברון לב אדיר. אמר לו הבעל שם טוב, השיברון לב שבר את הכתרוגים והמתיק את מידת הדין. מדוע? למה? כי ההשתוקקות היא ערך אדיר שיש לאדם את הרצון, ופעמים זה בא ידי ביטוי ברצון גדול, בנחישות ובהתמדה, ופעמים זה בא ידי ביטוי בכאב גדול שאדם מרגיש, שברון לב שהוא לא מצליח להתקדם, והוא מרגיש שחסר לו ברוחניות, שגם זה ביטוי גדול של רצון להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. ככה ההרגשה שהייתה לבני ישראל, שברון לב, אין לך לב שלם כמו לב שבור, ומתוך שברון הלב מקבל האדם על עצמו לשנות את אורחות החיים שלו. בארגת הבושם כתב, מה שבני ישראל ישנו כל הלילה זה בגלל שבמשך שבעה שבועות בני ישראל התקדמו וצמחו בעבודת השם, והם חשבו שהם כן ראויים לעבודת השם, הם כן ראויים לקבלת התורה. כנגד זה כפה הקדוש ברוך הוא עליהם את השינה, שירגישו הכנעה וענווה בעצמם, כי כך הם יהיו ראויים לקבלת התורה, כמו שכתוב על התורה שהתורה נמשלה למים, ומה מים מניחים מקום גבוה ויורדים להם מקום נמוך. כך לגבי התורה, עם מקום גבוה למקום נמוך, זו ההכנה הראויה לקבלת התורה. אומר רבנו ירוחם, כתוב בתורה, ותקרבון ותעמדון תחת האר, האר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל, מתן תורה, וזמן של גילויים נפלאים, אבל גם זמן של הסתר פנים, אב הענן וערפל, כלומר חושך אבל הקדוש ברוך הוא אצלו אין חילוק, זה רק ביחס אלינו, אצלו אין עוד מלבדו. ולכן כתוב, הנה אנוכי בא אליך, הקדוש ברוך הוא בא בגילוי, באה והענן והערפל בהסתרה. שידעו בני ישראל שגם בהסתרה, הסתרה שבהסתרה, ועבור ישמע העם בדברי עמך, ידע העם תמיד אני עמך, גם באור, גם בחושך. הקדוש ברוך הוא לעולם לא רחוק. לכן בשעת מתן תורה, הראה הקדוש ברוך הוא את לבנת הספיר. מה זה? סמל האבני ולעבדות במצרים, שעבדו שם. מדוע? לומר להם שתמיד הוא, הקדוש ברוך הוא, היה עם בני ישראל, תמיד עמו אנוכי בצרה. בזמן מתן תורה הייתה התגלות גדולה ואהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, כך גם בזמנים הפוכים וקשים, גם אז ישנה אהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, גם בזמן משבר, גם בזמן שאדם מרגיש שהוא ישן, או שהוא חושב שישנה שאינה כלפי מעלה. תמיד ישנה השגחה, וימין האדם בהשגחה פרטית, תמיד בכל מצב, גם בקשה ביותר. והנה, בעניין שבועות וקבלת התורה, בעניין אהבת התורה, לגבי פסח מצינו כתוב שערב פסח אין לאכול מצה. מדוע? למה? כדי שנאכל את המצה לתאבון בליל הסדר. ובעניין התורה הפוך, בעניין האכילה, אם אדם לא אוכל אז הוא מתאבל למה שחסר לו, אבל בתורה זה הפוך. ככל שהוא לומד הוא רוצה ללמוד יותר ויותר, ככל שהוא לומד הוא רוצה ללמוד עוד ועוד. זו הדרך, זה מה שאומרים חז"ל, כלי מלא ברוחניות מחזיק ברכה. ולכן ככל שהאדם לומד יותר, כך הוא ירצה ללמוד יותר ויותר, הוא מתמלא בברכת השם, הוא יותר ויותר רוצה ללמוד תורה, כי הוא כלי מלא, כלי מלא מחזיק ברכה, כלי מלא רוצה עוד ועוד בדברי תורה. אז בעניין המצה, אסור לאכול מצה בערב פסח כדי שיוכל כזית מצה לתאבון, אבל בעניין התורה, כדי שיהיה תאבון ללמוד תורה, ככל שהאדם לומד כך יש לו יותר תאבון ללמוד תורה. באכילה ושתייה, מישהו כלי מלא, כלומר שבע, הוא לא מחזיק, הוא לא יכול לאכול עוד, אבל בתורה שלא כמידת בשר ודם, אלא ככל שהוא לומד הוא רוצה ללמוד יותר ויותר, יותר ללמוד תורה. ועד רבה, כמה שמתרחק עוד שעה ועוד שעה מהלימוד, כך מתקררת אהבתו לתורה. וכידוע התיאור שתיאר מרן החזון איש באיגרת קודשו, מה הטעם שלומד התורה אחרי שעה אחת ברצף, אחרי שעתיים וכך הלאה, עד שהוא מתאר את העונג האינסופי שיש אחרי 10 שעות רצופות. ובגמרא למדו את זה מהפסוק, אם שמוע תשמעו, אם שמוע תשמעו, אם שמעת ותשמע עוד, תרצה ללמוד עוד ועוד, אם שמוע אתה תשמע עוד ועוד, אם שמעת תרצה עוד ועוד, להעמיק וללמוד. ולכן בליל שבועות נאורים, נאורים בליל שבועות. מדוע? עד רבה, כדי להשתוקק יותר ויותר לקבלת התורה, שהרי ככל שלומדים תורה רוצים להיות יותר כלי מלא מחזיק ברכה. ולכן עד רבה צריכים להרבות יותר בעסק התורה באלה הימים, שעדי זה יש חשק ואהבה ללימוד התורה. כתב השפת אמת שזו הסיבה שנהגו כל ישראל לעסוק בתורה ליל שבועות, לכאורה ינוח יותר לקבל תורה בבוקר ולעסוק בתורה כל היום. למה מרבים בתורה לפני קריאת התורה? אלא שעושים ככה כדי לעורר אהבת התורה בלב האדם, וכך נזכה לגשת כראוי לקבלת התורה. כי בקריאת התורה, כשקוראים, כאשר קוראים את 10 הדיברות, כתוב בספרים הקדושים, השלה הקדוש, תולעת יעקב, ועוד שכל שנה מתורה מחדש המעמד הר סיני. ולכן צריכים להיות כלי שמכיל את הברכה ואת השפע. ואיך זה יהיה? על ידי לימוד התורה כל הלילה, שרק כך אנחנו בבחינת כלי מלא מחזיק ברכה. לכן תקנו ללמוד בליל שבועות כדי לקבל תורה בתאבון בחשק, כלי מלא בתורה הוא מחזיק את הברכה. על ידי עסק התורה בליל שבועות הצמאון מתרבה, ועד רבה ככל שאדם מצמצם מהצרכים שלו הוא לומד יותר, ומצד שני ככל שאדם נותן מענה לצרכים שלו בסוף הוא מתרגל לתת עוד ועוד מענה לצרכים שלו. הוא זוכר לישון ולאכול והוא שוכח מה עיקר, ולכן הוא ישן בלילה כדי ללמוד תורה ביום. בסוף הוא ישן גם בלילה גם בצהריים, ואת ההוגה החלבית זה הוא לא ישכח. נעמיק בדברים. התורה ניתנה בהר סיני, היא לא הייתה אמורה להיות מתאימה לתנאים לאופי של בני אדם, מנגד האופי של בני אדם, התורה שניתנה בסיני היא בהחלט לא תורה שנותנת מענה לרוח התקופה ולא לצורכי הדור, כפי שאומרים האנשים באמת אומות העולם כשהם נשאלו האם הם רוצים את התורה, אמרו הם לא רוצים, זה לא מתאים לאופי, לתקופה, לזמן, זה לא מתאים. בני עדו אמרו כתוב על חרבך תחיה, כך כתוב עלינו, ואתה אומר לא תרצח. בני ישמעאל אומרים זה לא מתאים, עלינו כתוב ידו בכל ויד כל בו עכשיו, כתוב לא לגנוב. התורה אומרת לפני מעמד הר סיני, ויאמר השם אל משה לך אל העם וקידשתם, היום מחר חיבסו שמלותם, היו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור ישמרו לכם על עוד בר ונגוע בקצהו. אומות העולם לא רצו לקבל תורה, אמרו זה לא מתאים, זה נגד האופי, זה לא מסתדר, זה לא מתאים. עם ישראל מקבלים תורה, נכון, בהחלט נעשה ונשמע, בשלב הראשון זה נראה שונה וסותר מהאופי של האדם. לפני קבלת התורה צריכים לחבס שמלותם, הבגדים שיהיו נקיים, מייצרים אווירה חדשה, תחושת ניקיון חיצונית משפיעה על ניקיון הפנימי. מדוע? כאשר האדם מנקה את הבגדים שלו, לובש בגדים חדשים או נקיים, הוא גם מרגיש רענן בנפש המחשבות שלו. אדם עם ביגוד מלוכלך גם מרשה לעצמו לחשוב סתם מחשבות, מחשבות של סתם של סרק, מחשבות של חוסר משמעות וחוסר רצינות. כאשר האדם לובש חג, לובש בגדים חדשים, הוא גם משפיע על המחשבה שלו, המחשבה של אודות עצמו, שהוא רציני, שהוא מכובד, הוא רואה את עצמו באור חיובי, הוא מדבר לעצמו על עצמו באור חיובי. עוד יותר, המחשבה, הדיבור, המעשה הם לבושי הרובד הפנימי של האדם. הרובד הפנימי של האדם זה כוח הבחירה של האדם. המחשבה, דיבור ומעשה זה הרבדים שמביאים מידי ביטוי את הכוח הבוחר של האדם. הכוח הבוחר של האדם זה מרכיב מהותי באדם, והמחשבה, דיבור ומעשה הם כמו לבושים של הנפש. כך באריכות מופיע בספר התניא. אם כך, התורה אומרת לבני ישראל, תבחרו בלבושי הנפש באופן שונה, לא עוד מחשבות, דיבור ומעשים סביב הצרכים שלכם, לא עוד, אלא מחשבות, דיבור ומעשים סביב התורה, המצוות, האדם מחוץ לעצמו, לא כמו מה שרגיל האדם בהיבט הבהמי שלו, אלא כפי היבט הרוחני שלו. עוד כתוב לא להתקרב להר, לא לגעת בהר, לא להתקרב אל הר האלוקים. מדוע ולמה? אומר הרב הירש, שלא ימרו בני אדם שהכל נובע מתוכם מעצמם. לא, הכל הוא אלוקי, לא מגיע מתוכם, אלא מחוץ להם. תתרחקו, שיהיה ברור שהכל לא מגיע מתוככם, אלא מגיע מבחוץ. מה הכוונה? מה משמעות הדברים? מה עומק הדברים? החוק האלוקי לא יוצא מתוך העם, הוא מגיע מחוץ לעם אל העם. היהדות היא לא דת שנוצרה מתוך לב בני האדם, היא אובייקטיבית, זו דת ישראל. היא לא ביטוי של צרכים, צרכים של בני האדם, צרכים שאנשים רוצים לבטא או להעצים, ועושים את זה באמצעות הדת שהם המציאו? לא. כל הדתות ותפיסות העולם האחרות, היתרון שלהן בעיני עצמן, שהן עכשוויות, שהן ענייניות, שהן מבינות את עולם הרגשות של האדם, כל היתרונות האלה הם לא רק יתרון אלא חיסרון גדול. מדוע? בגלל שהם יוצאים מתוך הנחת יסוד שהאדם, הרגשות והצרכים שלו הם מרכז, ועל בסיס זה נקבע מה מוסרי, מה ערכי, מה יעיל. בעצם הכל סביב האדם, הוא הקובע מה ערכי ומה לא, הוא יקבע מה נכון, מה נורמלי ומה לא, הוא הקובע, הוא המחליט. זה לא יתרון, זה חיסרון, כי זו לא דת, זו לא תרבות אידיאלית, אלא זה הצרכים והרצונות של בני האדם, הם אלה שקובעים, הם המדברים. זה חיסרון, לא יתרון. התרבות שיוצאת היא מקום הרגשות והצרכים של בני האדם, זה בסך הכל הביטוי של האדם והרגשות שלו, זה לא אלוקי, זה לא שמימי, זה לא על אנושי, זה בסך הכל ביטוי האיזון בין הצרכים שיש לבני האדם. מצד אחד רצון להרוויח כסף, מצד שני כמובן לא לפגוע באף אחד, וכך האדם הוא כמו עושה איזשהו איזון מסוים, מייצר איזשהו איזון מסוים. מצד אחד להרוויח כסף, לא לפגוע באחר, איך יוצרים את האיזון? אסור לגנוב, אסור להעליב, אין חולק על הערכים, אבל המחלוקת היא על הפרטים, איך זה בא ידי ביטוי. הערכים זה לא הנושא המהותי, אלא הפרטים. ערך בלי ערך אין לו ערך, ערך בלי ערך, בלי הגדרות, מתי כן מותר, מתי אסור, אין לו ערך, אין לו חשיבות. זאת אומרת, נכון, אסור להעליב, אסור לגנוב. אבל, מתי נקרא לגנוב? מתי נקרא להעליב? אולי, הפעם זה מותר, אולי כשאני מרגיש, זה ראוי ונכון. אנשים בקלות רבה מדברים, נכון, אסור להעליב, אסור לגנוב. אבל לא שמים לב, כמה הם מגדירים, ומה הם מגדירים, ומתי הם מגדירים. מה נקרא לגנוב, מה נקרא להעליב, ומתי זכות הציבור לדעת, ומתי זכות האדם להביע מה שעל ליבו, ומתי הוא כבר מעליב את הזולת. וככה האדם מבטא את הצרכים שלו, או את היצרים שלו, ואז קורא לזה הערכים שלו. אם הוא מצליח לשקר לעצמו, עוד מרגיש כן עם עצמו, הוא מרגיש שהוא אכן ערכי, הוא קורא לעצמו אדם ישר. הוא לא ישר, הוא מיישר קו עם הצרכים שלו, עם הרצונות שלו. הוא לא אדם ישר, הוא אדם נחמד ונעים בהחלט בזמנים מסוימים של החיים, אבל כאשר יגעו בנקודות הרגישות שלו, כאשר יגעו בצרכים והרצונות שלו, הוא לא בטוח ימשיך להאמין שהוא בכלל אמור להיות מוסרי. מדוע? הערך זה לא הערכים והמוסריות, אלא הערך זה הצרכים והרגשות. אחרי שיש צרכים ורגשות, אחר כך הוא מחפש גם איך אפשר להפוך את היצר לערך. התרבויות הן סיכום המאוויים, הרצונות של הכלל והפרט והחברה והאדם, סיכום הצרכים והרצונות, וכך מזמן לזמן צורת ביטוי הצרכים והרצונות הכל משתנה, ועל פי זה בוחר האדם את הדת שלו. ולכן התרבות של אתמול היא ישנה, היא לא מתאימה להווה. מדוע? כי מה שאתמול ביטא את הדרך להשיג כבוד, תהילה, כסף, עוצמם, הדרכים משתנות. אם הדרכים משתנות, אז מה שהיה מתאים אתמול הוא מיושן ביחס להיום. כל חלום, חזון מקבל צורה ומחליף צורה לפי הצרכים והרצונות של בני האדם. אבל תורת ישראל היא לא מתחילה מהצרכים והרצונות של בני האדם, אלא הפוך. קודם כל להגדיר את הערך. אחרי שהגדרנו את הערך, אחר כך אפשר לראות איך לבטא את אותו ערך לפי הדרגה הנפשית של האדם, לפי הצרכים שלו. מי שאומר שהתורה הייתה מתאימה פעם והיום לא, הוא לא מבין מה הוא מדבר. היא גם בעבר לא הייתה מתאימה, כי מעולם לא צמחה מתוך האדם, מתוך הצרכים והרצונות האנושיים, אלא מתוך אמת אובייקטיבית אלוקית. רק אחרי שהיא ניתנה, אז אחר כך צריך האדם לראות איך זה גם מתאים לרמה של החיים שלו, להידבק בקדוש ברוך הוא, להתגבר על היצרים, לחשוב הפוך עם מושגים אנושיים של יש מנה רוצה 200. כל התורה והמצוות הם אמת שאנחנו מיישרים את הצרכים והרגשות אל התורה והמצוות. נכון, לא רוצים להכביד, לא רוצים שיהיו לחצים ועומס רגשי, אבל כן ברור שאנחנו יודעים שיש חוק אלוקי ואליו אנחנו תדיר מחפשים ליישר את עולם הצרכים והרגשות של האדם, מי יותר ומי פחות, אם מצליח ב-90%, אם מצליח ב-10%, אבל בהחלט זוהי המגמה. כל המושג של תורה המצוות לא היה שייך אז ולא שייך היום. אם אנחנו אומרים שלהיות שייך זה מה שבא מהלב של האדם, אז גם התורה והמצוות לא באו ונוצרו מעולם הצרכים והרצונות של האדם. אם זה נקרא מתאים, אז זה לעולם לא יתאים. אבל אם נגדיר מה נקרא מתאים, מה שהוא אמת, מה שמגיע מהקדוש ברוך הוא לבני אדם, אז התורה היא תמיד הייתה מתאימה. ותמיד עם ישראל חי במין מתח בין הדרישות האדירות של התורה לבין הרצונות והיצרים של האדם, ותמיד עסוקים בעבודת השם באיזון העדין או להכביד על האדם, אבל מצד שני שהאדם לא יישאר במקום אדיש ונמנע, אלא לפתח את הבחירה של האדם, את הערכים של האדם, לצמוח עוד ועוד. פעין צריך האדם להילחם נגד היצרים שלו והצרכים שלו, ולכן בליל שבועות נשארים מרים כל הלילה, ואם לא, סופו שישן גם בשבועות אחר הצהריים. אבל אחרי שעוסקים בליל שבועות ומתרבה הצמאון לקבלת התורה, אז יקבלו תורה באהבה. אם שמוע תשמעו עוד, אחרי שגבי האהבה יבואו דווקא הידי העסק בתורה הקדושה כל הלילה. אמרו חזל בגמרא בשעה שאלה משה למה רום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו חמודה גנוזה, שגנוזה לך תף תף קוף עין דלת דורות קודם שנברא העולם, אתה נותן אותה לבשר ודם? אמר הקדוש ברוך למשה רבנו תחזיר להם תשובה. ולכאורה המלאכים, מה פתאום עכשיו שמשה רבינו מקבל תורה הם רוצים אותה לעצמם? הם תמיד יכולו לבקש, למה עכשיו שמשה רבינו מקבל הם רוצים אותה? התשובה, הם לא האמינו שהתורה הקדושה היא ראויה להינתן לבני אדם, לא האמינו בכלל. לא האמינו שגם ראויה להינתן למלאכים, היא ודאי שעשוי הקדוש ברוך הוא, לולי תורתך שעשוי. אבל עכשיו שמשה רבינו מקבל תורה, גם הם רוצים. אמר להם משה רבינו, התורה היא שייכת למי שיש לו יצרים ומתגבר עליהם. איזו גיבור, הכובש את יצרו, הוא ראוי לתורה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.